שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים, היום אנחנו נתבונן בעזרת השם בפרשת המבול, פרשת נוח, גם מנקודת מבט יהודית במוסר השכל שיש לנו להפיק מאותם ימים, מאותו מאורע משמעותי כל כך בהיסטוריה של האנושות בכלל, וגם מנקודת מבט מחקרית בדברים שהמבול ופרשת נוח שופכים אור על שאלות שבעולם המחקר נבוכים בהם. נתבונן גם האם ניתן לקבוע בוודאות שגילו את תיבת נוח, כפי שיש טוענים כך שמצאו בהרי ערארת, ממצא שלדעתם מדובר בתיבת נוח המקורית, שם במזרח טורקיה. אבל נפתח ראשית במוסר ההשכל שיש לנו להפיק מהמבול עם כל המשתמע. במדרש בראשית רבה, פרשה למדלת, כתוב שמזג האוויר שאנחנו רגילים לראות אותו היום ולחוש ולחוות במשך כל ימי השנה, ארבע עונות, זהו דבר חדש. לפני המבול היה שורר מזג אוויר אביבי בכל ימי השנה, השמש הייתה זורחת כמו בימים שבין פסח לחג השבועות, כלומר מזג אוויר מאוד נעים, אבל בעקבות המבול הכל השתנה. יש לא מעט ששואלים כשקוראים את פרשת בראשית ורואים את הגילאים הארוכים שאנשים העריכו ימים באותה תקופה, למעלה מ-900 שנה, 700 שנה. גילאים מרשימים מאוד ונבוכים בשאלה מדוע זה השתנה, מה קרה היום, למה היום לא מעריכים ימים כל כך. אז חזל במדרש שם משיבים על השאלה הזו בדבר שיש בו מוסר השכל גדול עד עצם היום הזה, לכל אדם, כשברוך השם הוא רואה שהכל טוב מסביב, ומתוך כך נכנס לאדישות, לא עורך חשבון נפש, לא מנסה לשנות, לתקן. אבל המדרש שם אומר שעד המבול, אנשים גם העריכו ימים, וכשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, כי ביום החולך ממנו מות תמות, אין הכוונה יום שלך, אלא יום שלי, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול, כי יעבור, כלומר, שהוא לא יעבור את האלף שנים, אבל עד אלף שנים יש אפשרות לכל אדם שיחיה. וגם מזג האוויר היה נעים, היו פעם ב-40 שנה זורעים, אז היה יורד גשם, ויכולים לחיות טוב 40 שנה מבלי לטרוח. אבל אומר המדרש כך, שאמר הקדוש ברוך הוא, אני קורא את לשון המדרש, מי גרם להם שימרדו בי? לא על ידי שהיו זורעים, ולא קוצרים, כלומר לא צריכים לטרוח בקציר, היבול היה ראוי לאכילה, יולדין ולא קוברין, שהיו מאריכים ימים הרבה הכוונה, מכאן ואילך זרע וקציר, יולדין וקוברין, קור וחום. כלומר, לפני המבול היה להם הרבה זמן, גם אריכות ימים, גם מזג אוויר נעים, גם לא צריך לעבוד הרבה, במקום שינצלו את הזמן הזה למעשים טובים, לעלייה רוחנית, לתיקון המעשים, חסדים, פעולות טובות, מה הם עשו באותו זמן? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, מלאה הארץ חמס מפניהם, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, והנני משחיתם את הארץ. שם בלשון הפסוק כתוב, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה פשר הכפילות הזו? ראה את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הארץ הכוונה לאדמה. הוא ראה את האדמה, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה. האדמה עצמה התקלקלה מבחינה רוחנית, כשאנחנו עושים מעשים טובים, מקדשים גם את האדמה, גם את הבית. כל מקום שעושים בו מעשים טובים הוא מתקדש, לומדים תורה, המקום מתעלה. מקום שעושים בו מעשים רעים, האדמה עצמה, כמו חיידקים רוחניים, היא מזדהמת. וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה, מה קלקל אותה? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. וזה גרם לקלקל גם את האדמה. לכן היה צריך לטהר את כל העולם, לא רק המחה את האדם אשר בראתי והשאיר רק את נוח שהיה איש צדיק, כדי שממנו יצאו הדורות הבאים נקיים וטהורים, אבל לא רק את בני האדם ואת בעלי החיים שגם הם השחיתו את דרכם, הקדוש ברוך הוא ביקש להחליף. היה צריך גם לנקות ולטהר את האדמה. איך מטהרים את האדמה? כשאדם נטמע צריך לטבול במקווה. איך אפשר לקחת את כל כדור הארץ ולהטביל במקווה? אז הוריד מבול. לכן לא רק שלח חיידקים וכדומה שיאבדו את האנושות ואת בעלי החיים, אלא כל העולם מוקף במים, אפילו הערים הגבוהים כוסו במים, כדי לטהר את כל העולם, ואז לאחר שהכל התייבש, יצא נוח, והעולם התחיל בדף חדש. אבל כעת אומר הקדוש ברוך הוא, מעכשיו זרע וקציר וקור וחום, כמו שכתוב בפירוש בתורה לאחר המבול. והגביל את שני חיי האדם לתקופה הרבה יותר מצומצמת, ואז זה שכשכל אדם רוצה לחטוא, הוא רואה מה קורה מסביב. הוא רואה פלוני שהכרתי אותו כבר נפטר מהעולם בגיל 80, ואדם אחר בגיל 50, והוא בגיל 90, וזה בגיל 30. הוא עושה חשבון נפש לעצמו, יום יבוא וגם אני לא יהיה כאן. מה אני לוקח איתי לעולם הבא? רק תורה, מצוות ומעשים טובים. ממילא הוא מתקן את מעשיו ואת רחב. וגם כשהוא תרוד יש 4 עונות בשנה, לא כמו לפני המבול, ש-40 שנה רצופים, המצב היה נעים ועברירי ולא צריכים לעבוד, היו עובדים פעם ב-40 שנה, זורעים וקוצרים את היבול ואוכלים את היבול הזה. כעת אין זמן. אין זמן לבטלה כמו בזמנם. גם היום יש לאדם ניסיונות ויצרים ועל זה מקבל שכר כשעומד בניסיונות. אבל כמו שאב נותן פרויקט עצום לבנו עם שכר גדול, הוא רואה שהוא לא עומד בזה, מחלק לו לחלקים, מצמצם לו את הניסיון כדי להקל מעליו, כך לאחר המבול. ומזה מוסר השכל גדול עבורנו, כשאדם נמצא ברוך השם בזמנים טובים, יש לו את הבריאות ופרנסה והכל נוח, שינצל את הזמן הזה למעשים טובים, לעלייה ולהתרוממות, ולא שיגיע חס ושלום למצב דומה שבו הקדוש ברוך הוא אומר אני נותן לו שפע, ואת השפע הזה הוא מנצל לרעה, ואז חלילה מצמצם לו את אותו שפע כדי שיערוך את החשבון נפש ויקל עליו לעשות את רצון השם כראוי. זה מוסר השכל גדול שיש לנו ללמוד מדור המבול. נקודה נוספת שעולה מתוך הדברים, המבול יצר שינוי כלל עולמי, שיש בו תשובות לשאלות רבות שהרבה נבוכים בהם, כמו המאובנים של העצמות הגדולות שמגלים במקומות שונים בעולם, ויש סבורים שאותם בעלי חיים ענקיים מהווים חלילה איזשהו ניגוד או סתירה לדברים שכתובים בתורה, אבל כבר המלבים כתב בפרשת נוח, שכל אותם ממצאים של העצמות, עוד לפני 150 שנה, כשחי המלבים כבר מצאו הרבה לפני, עוד מלפני 300 שנה בערך, התחילו לגלות את המאובנים של העצמות הגדולות. וכבר בזמנו של המלבים יצאו נגד וטענו שמצאו ממצאים תמוהים, וחשבו שהדברים סותרים את התורה, כי מדובר בעצמות מאוד קדומות וגדולות, מיצורים שחיו בעבר בעולם. אומר המלבים, נכון, לפני המבול חיו יצורי ענק בעולם, בזמן המבול לא רק ירד גשם מלמעלה, אלא גם נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו. בסיום המבול, כל אותם פגרים של חיות ענק שהיו לפני המבול, היו גם חיות קטנות, אבל אלה נמחו במבול. אותם עצמות גדולות, הם ששרדו את המבול, נבלעו באדמה, והם שהפכו להיות מאובנים, אותם עצמות מאובנות שמוצאים היום ומייחסים להם גילאים מאוד קדומים, כותב המלבים לא מדובר במיליוני שנים, מדובר בסך הכל באלפי שנים, ומה שיצר את השינוי זה המבול. המלבים כתב את הדברים על פי התורה, אדם שיש לו אמונה מקבל את הדברים, אדם שנבוך בדבר וחושב שאולי יש כאן איזשהו תירוץ של אחד מגדולי ישראל כדי ליישב את דברי התורה, אז באמת לפני מספר שנים כשכתבנו את ספר המהפך בחלק השני מי שמכיר סדרת ספרים, יצאו 4 ספרים שעוסקים בתגליות מדעיות שהמדע גילה היום, והדברים כתובים אצלנו בתורה. ובחלק השני של המהפך יש פרק שלם שעוסק בעולם הדינוזאורים, המאובנים, העצמות הגדולות שנתגלו. אז שם הבאנו את דברי המלבים, אבל כל הספר הרי עוסק בהקבלה בין תורה לבין מדע. ביקשתי מעורך הספר, הרב ניסן לברון, שהוא דובר הרבה שפות, והוא בקי בענייני מדע, שיבחון ויבדוק האם יש איזושהי הוכחה או תגלית שמדענים גילו שבאמת עצמות שעברו תהליך כזה כמו של המבול, שירד גשם מלמעלה ונבקעו מעיינות תהום רבה, התפרצויות געשיות, מים מינרלים שבקעו מבטן האדמה, הייתה איזו קטסטרופה עולמית, האם דבר כזה יכול לגרום לעצמות להתאבן? לאחר מאמצים מרובים וחיפושים רבים, מצא הרב לברון, והכנסנו את הדברים בספר המהפך 2, בפרק שעוסק בדינוזאורים, אפשר לראות את המקורות, שבאמת התגלה שמאובנים יכולים להיווצר בפרק זמן קצר מאוד, אפילו לא צריך אלפי שנים, פרק זמן קצר מאוד, במידה ואותם בעלי חיים נופלים לתוך מים מינרליים, התהליך של ההתאבנות הופך להיות מהיר ביותר, וכשמשווים לדברי התורה שלא רק ירד גשם מלמעלה, אלא נבקעו מעיינות תהום רבה, מים שפרצו מבטן האדמה, הרי הדברים מסתדרים באופן נפלא. ושם הוא גם מצא הוכחות לדבר, כמו כשהעבירו מאובן, שלד של דינוזאור מאובן ממוזיאון למוזיאון, תמיד שומרים מאוד, ממצא מאוד יקר, אבל נפל לפועלים מהידיים, העצם נשברה ומצאו בתוכה דם טרי. אם מדובר במיליוני שנים, אין הסבר איך נשאר דם טרי. כשמדובר בכמה אלפי שנים מאז המבול, ורק המעטפת החיצונית התאבנה כתוצאה בהיבקום מעיינות תהום רבה, הדבר מוסבר. ועוד הרבה שאלות ותמיהות שהמדענים נבוכים בהם, מוסברים על ידי המבול, שם בספר המהפך 2 הבאנו את הנתונים האלה, באופן שכל אדם שנבוך בשאלות של דינוזאורים, מאובנים, גילה עולם, יכול למצוא שם את התשובות על כל השאלות האלה, שאין סתירה בין הממצאים האלה לבין התורה, ואדרבה, הבאנו שם מקורות, גם מהזוהר הקדוש, גם ממדרשי חז"ל, שבאמת הכירו ביצורים האלה עוד הרבה לפני שהמדענים גילו אותם. כבר חז"ל מציינים שהיו יצורי ענק, למשל כתוב שכשנוח הכניס לטבע את כל בעלי החיים, ראם לא נכנס עמו, אבל גוריו נכנסו. הראם, איך הוא נראה הראם? יש לנו עדות מהמדרש איך נראה הראם. חז"ל מציינים שכשהראם היה ישן, היה דומה להר. מי שרואה אותו מרחוק, היה רואה גבעה, אפילו לא יודע שמדובר בבעל חיים מרוב הגודל שלו. ודאי שלא מדובר בראם שדומה לצבי, שניתן לראות אותו היום בגן החיות ובמקומות אחרים. זהו שם מושאל, כמו שהפרסמון זה שם מושאל, הביאו פרי מיפן שלא ידעו איך לקרוא לו ולשווק אותו, קראו לו הפרסמון, אף על פי שהוא לא הפרסמון המקורי של חז"ל, הפרסמון של חז"ל זהו שיח בוסם שהיה צומח בעין גדי, ו-30 שנה האחרונות, 40 שנה, הכניסו את השם הזה, הפרסמון, לאותו פרי. כך גם הראם שדומה לצבי עם קרניים ארוכות, קראו לו ראם כי ראו קרניים גבוהות, אבל לאמיתו של דבר, הראם המקורי בעברית זהו יצור ענק שהיה רובץ והיו רואים אותו מרחוק, היו חושבים שהוא דומה לגבעה, כך מופיע במדרש. ואומרים חז"ל שראם לא נכנס עמו לתיבה של נוח, הוא לא יכול להכניס ראם, היה ממלא את התיבה, אבל גוריו נכנסו. הכניס רק את הגורים שלו שהם מאוד קטנים, אותם כן היה אפשר להכניס לתיבה. כשאדם נבוך בשאלות האלה, ניתן להשיב לו, אפשר לראות את כל המקורות, כמו שציינו שם בספר המהפך 2, דברים שמיישבים את הדעת וגם משיבים על שאלות של המדענים עצמם, אין תשובות. יש מקומות בעולם שמצאו שכבות של עצמות של מאובנים, זה על גבי זה, מה שנראה כאילו שכולם טבעו באותו מקום. על פי דברי המלבים, ההסבר פשוט. כשנבקעו מעיינות תהום רבה, ולאחר המבול המים גרפו איתם את כל הפגרים אל תוך האדמה, נוצרה שכבה כזו של פגר על גבי פגר, עצמות על גבי עצמות, ועוד גם השאלה הגדולה שיש למדענים, מה גרם להיכחדות של אותם יצורי ענק שהיו בכדור הארץ ונכחדו באותו זמן. זאת אומרת שקרה איזה אסון כלל עולמי שהשמיד את כל בעלי החיים. למדענים אין תשובה ברורה, יש השערות שונות, יש אומרים שהיו התפרצויות געשיות שגרמו לענני אבק שטיסו את כל האטמוספירה, ממילא הצמחייה התבטלה, לא היה מזון לאותם בעלי חיים וכך הם מתו. אחרים הסבירו שהייתה התנגשות, יש הוכחות של איזו התנגשות של מטאור ענק, איזה סלע ענק שנכנס מהחלל, כמו כוכב קטן כזה שנכנס והתנגש בכדור הארץ ויצר שינויים בכל העולם. באמת שכל הדברים שלהם נכונים, על פי דברי התורה שלנו, בלי הניחושים שהם ניחשו, זה אומר כך וזה אומר כך. חז"ל מדברים גם על כך שברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונו, שהיה התפרצויות של מים רותחים מבטן האדמה, התפרצויות געשיות, וגם הגמרא אומרת בראש השנה, איך הגיע המבול לעולם, נטל שני כוכבים מקימה והביא מבול לעולם. יש צביר כוכבים שנקרא בשם קימה, שני כוכבים שיצאו משם גרמו למבול בעולם. חז"ל לא ציינו האם מדובר בהתנגשות עם כדור הארץ, או שמה מדובר רק בשני כוכבים שיצאו מקימה וגרמו לשינויים בכוח הכבידה של כדור הארץ, דבר שגרם לשינויים בכל העולם. אבל חז"ל דיברו כל הניחושים שבעולם המחקר מנחשים, הדברים כבר מופיעים אצלנו בתורה בפירוט רב. ונעבור כעת לעניין של התרבויות בעולם, כלומר, האם יש עוד בעולם שמספרים על המבול ועל תיבת נוח עצמה, האם אמנם היא נמצאה. התורה מספרת שבשנת 1656 לספירה העברית, שזה בעצם יוצא שנת 2104 לפני הספירה של הנוצרים, שאגב, הספירה הנוצרית תמוהה, התיירוך מתחיל מאמצע ההיסטוריה. ביהדות, הספירה מתחילה משחר ההיסטוריה, מאז בריאת אדם הראשון, ומאז אדם הראשון בשנת 1656, ירד מבול של גשמי זעף ללא הפוגה במשך 40 יום, ובמקביל נבקעו מעיינות התהום, המים פרצו החוצה, עד שכל העולם מוצף במים, והיחידים שניצלו היו בני משפחת נוח באמצעות תיבת ענק, בעלת שלוש קומות, אורכה 300 אמה, 150 מטר, ונציגים מכל סוגי בעלי החיים שנכנסו איתם לתיבה. חז"ל מציינים שהיו כמה מעשי ניסים שהיו בעניין הזה של התיבה, לא ניכנס לזה כעת, ולאחר המבול יצאו כולם, נוח הקריב קורבן להשם לאחר שיצא, והתורה מפרטת את כל צאצאי נוח עד עצם הזמן של כתיבת התורה. נוח עצמו, מספר את התורה, 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, אדם שרוצה את כל ההיסטוריה על קצה המזלג, הרי התבונן בסוף פרשת בראשית, יש שם את 10 הדורות מאדם הראשון ועד נוח, עם שמות זה ילד את זה וזה ילד את זה, עד נוח. סוף פרשת נוח, יש לנו עוד 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו, אחר כך אברהם ילד את יצחק, יצחק ילד את יעקב, יעקב 12 שבטים, ביניהם היה לוי שילד את קהת, קהת ילד את אמרם, אמרם את משה, אז יש לנו את ההיסטוריה מאדם הראשון ועד משה רבנו, היה הדור ה-26 מאדם הראשון, אז ניתנה תורה לישראל בזמן יציאת מצרים, 40 שנות נדודים במדבר, נכנסו לארץ ישראל, שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, שהיה קיים 410 שנים, חרב, יצאו לגלות של 70 שנה, במהלך אותם 70 שנה היה נס פורים, עלו לארץ ישראל, בנו את בית המקדש השני, אמצע ימי בית שני, אנטיוכוס הגיע לארץ ישראל, אז היה נס חנוכה, לאחר כ-200 שנה נוספים, חרב בית המקדש השני על ידי הרומאים, יצאנו לגלות של קרוב ל-2000 שנה, ב-70-80 שנה האחרונות, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, זוהי בעצם כל ההיסטוריה על רגל אחת, מאז אדם הראשון ועד היום. והנה, הסיפור הזה של המבול, שידוע אצלנו בעם ישראל, מתברר שהוא מוזכר בעוד 217 מסורות ותרבויות קדומות בעולם, בכתבים של היסטוריונים מדורות שונים, מתברר שבכל העולם אנשים מספרים לבניהם אחריהם שהיה פעם מבול של מים שהציף את כל כדור הארץ, אדם אחד ניצל עם כל משפחתו, אלה אומרים בספינת ענק, אלה אומרים ברפסודה, אבל מספרים על כך שאדם אחד ניצול. מעניין שחלק מהם מספרים גם על יונה שהוא שלח מאותה תיבה, אותה אונייה שהוא היה בתוכה, יש שמדברים על עופות אחרים שהוא שלח. מעניין שנשארו אפילו פרטים כאלה מעין המסופר אצלנו בתורה על המבול במה שנוגע לנוח. כך התרבות הזו, הסיפור הזה נמצא גם אצל ההודים, אצל הפרסים, אצל הסינים, ילידים באוסטרליה, ביוון העתיקה, מספרים על אותו אדם שניצל עם התיבה, באירלנד, גרמניה, אני מצטט כאן מתוך ספר ארכיאולוגיה תנכית, חלק ראשון, מקסיקו, שבט המאיה, האינקה, אינדיאנים שונים, תרבויות שונות בעולם, 217 תרבויות שמספרות על סיפור המבול. המעניין שבהם, נציין שניים מתוך המעניינים שבכולם, האחד הוא סיפור שנמצא כתוב על לוח בנינווה, בירת ממלכת אשור, והלוח הזה בכתב עתיק קיבל את השם בעולם המחקר עלילת גילגמש, או בהטייה האקדית גלגמש, ושם יש תיאור של המבול. הלוח נמצא בספרייה של ארמון המלך שם, ושם הוא מספר על בריאת העולם במים שנקבו למקום אחד, יבשה שהתגלתה, מבול שכיסה את העולם והכחיד את יושביו מלבד אדם אחד שניצל, והיה אלוקים שגילה לאותו אדם שהוא עומד להציף את העולם, ולכן עליו לבנות ספינה, להכניס בעלי חיים מכל המינים, וכך הוא עשה, הגיע המבול, ואחר כך הספינה עגנה, פתח את החלון, שלח יונה, היא חזרה, ועוד סיפורים שמקבילים לדברים שכתובים בתורה. הסיפור הזה של לוח שנמצא כתוב שם בנינווה, מתקופה מאוד עתיקה, היו כאלה בעולם המחקר שראו בזה חלילה איזושהי הוכחה או דבר שנוגד את התורה שלנו, כי הנה הסיפור כבר מופיע מתקופה קדומה יותר. וזה מראה עד כמה הם משוחדים ואפילו חסרי דעת. כל אדם בר דעת צריך אדרבה לקחת מזה הוכחה. הרי מדובר בעובדה היסטורית, והעובדה ההיסטורית הזו ידועה לכל האנושות. אז אם מצאו על בכתב שקדם למתן תורה את הסיפור הזה, אין בזה שום סתירה לתורה. הרי התורה היא תורת אמת. לא שהתורה הייתה צריכה להעתיק מאותו לוח, אלא זו עובדה היסטורית שהייתה בעולם, והתרבויות השונות יודעות אותה, וכך הדברים הועברו מדור לדור. אדרבה, גם הרפואים באמונה צריכים לקחת מזה חיזוק, ולא חס ושלום, להפך. תרבות נוספת שראוי לציין אותה, שמספרת את המבול, אני מקריא כאן מתוך ספר ארכיאולוגיה תנכית, עמוד 61 בפרק שעוסק במבול. קשה להתחקות אחר מקורו וסיבתו של כל שם וכינוי שניתן בתרבויות השונות לראש המשפחה שניצלה. כאן בספר הבאנו את השמות של כל תרבות ותרבות, שבאותם שמספרים, לא אצל כולם נשתמר שמו, אבל בחלק הם קוראים לו בשם, כל אחד שם שמקביל לשמות המקובלים שם בתרבות שלהם. אבל המעניין כאן הוא דווקא השם ביוון העתיקה, שמו דאוקליון, מלשון דאוקה, 10 בשפה היוונית, ובהטייה העשירי. כלומר, ביוון העתיקה, שמו של האדם שניצול בתיבת נוח, הוא העשירי, האדם העשירי. כששואלים אותם מה הכוונה העשירי, הם לא יודעים לענות, כך הם יודעים, כך קוראים לאדם הזה, העשירי. אבל כשפותחים את התורה שלנו, 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, וזה דבר מעניין שביוון העתיקה לא נשאר שמו של נוח במסורת שלהם, אבל נשארה הידיעה הזאת, מדובר באדם העשירי. דבר שלהם אין תשובה, ועל פי התורה שלנו, הדבר ברור, העשירי מאדם הראשון. לגבי עצם תיבת נוח, האם היא נמצאה או לא. הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק וו עמוד א', מספרת הגמרא על סנחריב, שאשכח דפה מתיבותה דנוח, מצא איזה נסר של עץ מתיבת נוח, אמר, היינו אל ההר הבא דשזווה לנוח מתופנה. אמר, זה האלוקים הגדול, הוא הבין שהם עובדים עץ ואבן, אז אם נוח ניצול בתיבה, הוא ראה את העץ הזה כאלהות. אמר, יאזיל ההוא גברה ומצלח, מקרב להו לטרן בנוהי כמח. נדר נדר, שאם הוא יצליח במלכות שלו, בניצחונות של הקרב, הוא יקריב את שני בניו לפני הנסר הזה. כלומר, עשה אותו עבודה זרה. שמעו בנוהי וקטלוהו, אומרת הגמרא. שמעו על כך בניו והרגו אותו. לפני שיהרוג אותם, יקריב אותם קורבן, הם קמו והרגו אותו. היינו דכתיב, זה מה שכתוב בפסוק, ויהי הוא משתחווה בית נסרוך אלוהיו, מה זה נסרוך אלוהיו? זה הנסר הזה, מתיבת נוח. והדר מלך ושר עצר בניו היכוהו בחרב, וימלוך השר חדון בנו תחתיו. אז בעצם, על פי המסופר בתלמוד, אנשים ידעו והכירו את המיקום של תיבת נוח לפני כ-2500 שנה, וסנחריב לקח משם נסר של עץ, עשה אותו אלהות, עשה אותו עבודה זרה, אבל מן הראוי לציין, בשנים האחרונות, יש הרבה דיבורים על מבנה של תיבה שמצאו במזרח טורקיה, בראש אחד ההרים שם, בהרי ערארת, כלומר ידוע, מקום הרי ערארת כן ידוע, אבל היכן התיבה לא ידעו, והיו בעבר שמועות שלאחרונה נוספו נתונים שכדאי לפרסם אותם כאן, מצאו מבנה של תיבה מאובנת שנמצאת שם בראש ההרים, והמקום הפך להיות מוקד של עלייה לרגל, של אנשים שעולים ונאמרו דעות שונות, ואלה מאשרים ואלה מפריחים. הבנו גם את התמונה הזו בספר הארכיאולוגיה תנכית בעמוד 76, את התמונה של אותו מאובן. אבל לאחר שהספר יצא לאור, התפרסם דבר מעניין, שכמה חוקרים מארצות הברית ביקשו לדעת האם ניתן להסתמך ולהסתמך, לראות באמת את המבנה הזה כתיבת נוח. דוקטור ויליאם שי, מהמכון התנכי למחקר שבוושינגטון די-סי, דוקטור ארתור ברנבוגר, גם הוא מומחה, ועוד פיזיקאים אחרים הלכו ובדקו וחפרו במקום הזה, הוציאו משם דגימות, שהם מגדירים אותם דגימות חדשות, טובות ונקיות, שנחקרו כדי לקבל את המבנה הכימי של המקום שם. הדגימות נשלחו למעבדה בארצות הברית, ולפי התוצאות, כך הם טוענים, התוצאות מעידות על עץ עתיק רקוב ושאריות מתכת שמלמדות על חיבור חלקי העץ במתכת. התברר שלא מדובר בממצא טבעי, כלומר המאובן הזה הוא לא מבנה של ספינה שנוצר בסלע, אלא מדובר במעשה ידי אדם. היו עוד 5 אנשי מחקר שיצאו למקום בעקבות כך, לקחו איתם גלאי מתכות וגלאי רדאר, ועוד שיטות שונות של בדיקות, בדקו מסביב. התברר שאין ממצאים דומים מחוץ למבנה הזה של הספינה, צורת הספינה שנמצאת שם, ותהליך ההתאבנות הם מסבירים כתוצאה ממינרלים שזרמו לתוך העץ, ובמהלך השנים הם יצרו את תבנית העץ המקורית. כך שלדעתם ברור שמדובר בספינת עץ ענקית שנמצאת שם בראש הרי ערארת, בדקו את האורך שלה 150 מטרים, והם עצמם מציינים בהתפעלות שבתנך כתוב 300 אמה אורך התיבה. הצורה, המבנה, אפילו חלוקה למחיצות בתוך המבנה. לכן לדעתם אין ספק ומדובר באנשים לא יהודים, אבל חוקרים שטוענים שאין ספק שמדובר באונייה שעגנה שם בראש ההר, דבר שאי אפשר להסביר אותו מלבד העניין הזה של תיבת נוח. ונסיים בעוד דבר מעניין שמוכיח את המבול לכל אדם שחושבים שיכולים חלילה לפקפק בפרט כלשהו שכתוב בתורה, ורואים היום עד כמה משה אמת ותורתו אמת. במקומות שונים בעולם, בראשי הרים, כמו הגרנד קניון, קניון בארצות הברית, ובעוד מקומות, מצאו יצורים ששייכים למעמקי הים, כמו אלמוגים, כמו רכיחות שונות, צדפים, יצורי ים ששייכים למעמקי האוקיינוס, ומוצאים אותם בראשי ההרים. כך שהיום ברור שמים הציפו בעבר את כל כדור הארץ. התורה מספרת על שתי תקופות כאלה. התקופה האחת בזמן הבריאה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, שאז זה בעצם בזמן ההוראה הזו, כדור הארץ שבתחילה היה כולו משטח, צמחו בו הרים, כלומר נוצרו זעזועים בבטן האדמה, הרים עלו לגובה מכאן, קמטים באדמה, שינויים, ואז המים שהציפו את כל המשטח, המישור של כל כדור הארץ, המים זזו הצידה, נאספו במקום אחד ונראתה יבשה, דברים שהמדענים מייחסים להם פרקי זמן ארוכים, על פי התורה שלנו, כל זה נעשה בזמן אחד, וכאמור אפשר לראות את הפרטים בספר הארכיאולוגיה התנכית, זה מופיע בחלק הראשון, והיא רצון שנזכה כולנו יחד להתחזק באמונה, בתורה, ביראת שמיים טהורה, ולחזק גם את כלל ישראל, יש הרבה שלא מודעים לפרטים הכל כך מיוחדים האלה, שכפי שאמר פרופסור נתן אביעזר, היינו פעם יחד בתוכנית רדיו ברשת ב', ואז הוא אמר, תענוג להיות יהודי מאמין במאה ה-21, כי דווקא התגליות המדעיות מחזקות את הדברים שמופיעים אצלנו בתורה, ורואים משה אמת ותורתו אמת. שלום וברכה, בסייעתא דשמיא בכל העניינים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.